שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
ואנחנו מגיעים לפרשת ויגש.
אכן.
ואני רוצה להתחיל איתך, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על שם הפרשה, אבל פה שם הפרשה הוא בעל עוצמה ובעל משמעות, הויגש הזה של יהודה, ויגש יהודה, יש לו משמעויות מעבר לסתם שם, שם פועל, ויגש.
כן, תראה, באמת, זאת הפרשה היחידה, אני חושב, בתורה, שמתחילה באמצע שיחה. כלומר, הפרשה הקודמת נעצרת באמצע דיאלוג.
במתח.
ממש, ואתם עלו לשלום אל אביכם, זהו, נגמר. רק שבוע הבא, בפרשה הבאה...
פרק הבא.
כן, אז כנראה, אלה שחילקו את הפרשיות, כנראה הרגישו שיש פה התהפכות, משהו מתהפך כאן. מכאן ואילך, יהודה מתגלה בתור מי שראוי למנהיגות, ויגש. הוא ניגש ברגע המכריע, ברגע שבו צריך למלא תפקיד, הוא ממלא אותו.
והם לא אומרים ויומר יהודה, או ויקום, אלא ויגש. מלשון, יש פה איזושהי מקום של שררה, הויגש. כמו שבישראל הוא מקבל יעקב, הוא מקבל את ישראל, פה הויגש זה השררה של יהודה.
זאת התגוששות. ויגש מלשון להתגושש. כן? כי הנה המלאכים נועדו, כך אומר המדרש. שני מלאכים, שתי תפיסות מדיניות, שתי תפיסות של מה צריך עם ישראל לעשות, נפגשות זו עם זו. אמנם באופן גלוי יהודה איננו יודע מי הוא יוסף. אבל באופן תת מודע או במישור הנשמות שלהם אם נרצה, הם יודעים מהם.
הוא לוקח אחריות, יהודה.
אפרים מול יהודה.
זה מחבר אותי, זה יהיה בפרשה הבאה, בברכות יעקב, אבל אני מקשיב, לוי שותק פה, למשל, לוי הנמער, הלוי הקנאי הדתי, שתמיד, שקם בסיפור...
שכם.
שכם, ושולף את חרבו יחד עם שמעון, שאגב יושב, בינתיים יושב בכלא, הוא פה לא לוקח אחריות, פה באמת ההתגלות הזאת של יהודה. ומה בעצם המשמעות של המנהיגות של יהודה? איך אנחנו פורטים אותה? נניח שהיום אם אני רוצה לתת הוראות הופעלה למנהיג הישראלי החדש, יהודה היה עושה כך, בוא תעשה אתה כך. מי זה יהודה?
יהודה לא מוותר. הוא לא מוותר על נפש מישראל. הוא יודע מי זה בנימין, הוא יודע מי הוא אביו, והוא אומר, ונפשו קשורה בנפשו. אם אנחנו מוותרים על בנימין, על השבט הצעיר, השבט של העתיד, אנחנו איבדנו את הכל. ולכן, מה שלא יהיה, לא נוותר. לעומת שמעון ולוי, שמעון ולוי יודעים לעשות מבצעים מיוחדים. צריך להניש את אנשי שכם? יאללה, יוצאים לדבר הזה. אבל ברגע שמדובר במדיניות כוללת, שמעון ולוי משותקים. באמת, הספר הזוהר אומר שיוסף נטרל את שמעון כדי לנטרל את לוי.
כי יכול להיות פה סכנה, כי אם נניח שמעון יושב עם לוי עכשיו פה בישיבה, הוא יכולים לקום ולעשות לסכן את כל קיומו של עם ישראל.
תראה, לוי הוא סך הכל מנהיג, אפשר לומר, מנהיג רוחני, מנהיג דתי, אבל הוא לא יכול לפעול אם אין לו אנשי שטח. איש השטח זה שמעון. זה שיודע לעשות בלגן אם צריך.
כן.
אז יוסף הבין שבשלב הזה צריך להעלות את כל הדיון בקומה יותר אחת למעלה. זה יהיה בינו לבין יהודה. שמעון ולוי בינתיים יעמדו בצד.
ויהודה זה מנהיגות תבונית, אם באמת בקווים עם המתינות, לא מתינות, איך...
כלומר, יהודה זה אדם עם סבלנות. אנחנו רואים אותו בתור האיש שיודע את הסוד של הכמעה כמעה, שתהליכים היסטוריים חייבים ללכת לאט, משום שהם צריכים לכלול בתוכם את כל הגורמים. למשל, כמו שאתה מוצא, גור, אריה, יהודה. הוא קודם כל גור, אחר כך אריה. מי שיודע...
צריך להגיד את זה לחלקים בעם ישראל היום, שלפעמים צריך את הסבלנות הזו של יהודה.
כלומר ככה, הסבלנות היא כפויה עלינו. השאלה היא איך אנחנו... חווים אותה. האם אנחנו חווים אותה בתור הכרח לא יגונה, או שמה אנחנו משתמשים בזה שהתהליכים אמיתיים, אדרבה, בתור מנוף, כדי לקדם תהליכים.
האם יהודה יקדים את הקץ? האם יהודה הוא מאלה שיקדימו את הקץ? או שיהודה, שיהודה עצמו, התפיסה של יהודה היא תפיסה ש...
אדרבה, אתה יודע, יש במסכת סוטה דיון לגבי קריאת ים סוף. מי רצה לקפוץ ראשונה לתוך הים? כולנו מכירים את הסיפור של נחשון בן עמינדב משבט יהודה. אבל במסכת סוטה מובא סיפור קצת שונה. שהתווכחו בני בנימין ובני יהודה מי יקפוץ ראשון. ובסופו של דבר הבנימינים קפצו ראשונה, ואז שבט יהודה רגמו אותם באבנים. והוויכוח הוא פשוט מאוד. האם אנחנו צריכים לעשות צעדים שבאופן מיידי יגרמו לבנימין, קידום של הגאולה, או שצריך קצת סבלנות. אז שבט יהודה, כנראה הוא השבט שמחכה שהתהליכים יעשו מעצמם. שבט בנימין אומר, אם אנחנו לא נעשה משהו מעצמנו, לא תתגלה יד השם בדבר הזה.
אז זה מעניין, אתה יודע, אולי שבט בנימין, אם אנחנו מסתכלים, למשל, בוא נרחיק עדותנו, הוא רחוק, אנחנו מגיעים נניח לשלי, לא יודע, המאה ה-19, הציונות. נניח, בנימין זה הציונות החילונית. הציונות
שמדלגת.
שמדלגת, אומרת, אוקיי, אנחנו צריכים להיות טעם. ואיזשהו מקום האורתודוקסיה, המקובלת, הרי עדיין לא הציבור הציוני דתי, הדיומי, okay. עדיין לא קיים במסגרות גדולות, אומרת, מביאה את הרעיון, ואחר כך כמובן שהרבי מסאטמר מדגיש אותו, של שבועות שלא לעלות בחומה. אז זה מתחבר ליהודה, זה הסבלנות הזאת שלא לעלות בחומה, לא להתגרות בגויים, כל השבועות האלה זה יהודה או שזה עיוות של יהודה?
הייתי אומר שהרצון לא להיכנס להיסטוריה של גאולה ממש, ייתכן שזה ההמשך של הכיוון של יוסף דווקא. שיוסף רצה להישאר בגלות, עד שהוא הבין שזה לא ילך בצורה הזאת. כן? הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, כשהוא ראה שהתחילו לשעבד, התחילו להתייחס אל יוסף, אפילו קצת פחות יפה. בעצם הוא רואה את פרשת דרייפוס למול עיניו. אז יוסף כבר חושב על ציונות. אבל אפשר לומר שיהודה הוא היהודי של דווקא שמזדהה עם תקופת הגאולה, רק חושש מצעדים מהירים מדי. מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, שאי אפשר להיות רק שבט יהודה, אפילו בזמן הגאולה. צריך מדי פעם קצת דחיפות. שבט בנימין...
אז הוא... טוב שנכנס בנו, שנשארנו עם שבט בנימין.
דבר אחד למדנו, זה כשבנימין קופץ לים, אל תרגום אותו באבנים, בבקשה. יש לנו מספיק בעיות עם המצרים.
זה לא מספיק בעיות עם המצרים, אבל הנה אנחנו בפגישה, ואחרי שיהודה קם, מגיע הקטרזיס. אנחנו מחכים לזה לאורך כל הפרשות האלה, זאת אומרת, זה השיא, ופה
ההתגלות של יוסף.
כן. מה מיוחד בהתגלות של יוסף?
ההתגלות של יוסף משנה את כל התמונה בבת אחת. המילים אני יוסף גורמים להסתכל על כל מה שקרה אחרת. יש הרבה פעמים, איך אומר רבי נחמן ברסלב, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. כלומר, אם אתה שואל את עצמי, מה חשבו האחים עד המילים אני יוסף? הם חשבו שהמצב הולך ומחמיר, שאין תקווה, שהם יהיו עבדים, שאולי הם יהרגו, שאביהם ימות מצער. שתי מילים הפכו את כל התהליכים לבעלי משמעות חדשה. וזה אחד הדברים, הייתי אומר, הגדולים, שאנחנו גם בתהליך התשובה שהאדם עובר, וגם בתהליכי גאולה, לפעמים אתה רואה שתהליכים נעשו שלא מדעתך, ומקבלים פתאום, משמעות
אחרת. אבל אתה כקורא, שקורא את הפרשה, אתה כן מודע לתהליך. לאחים זה אולי כמו נראה כמו דאוס אקס מקינה, כאילו שזה הכל, זה פתאום הכל משתנה, זה בא להם משום מקום, כי הם לא חושדים. אתה כקורא המיודה, לך זה ברור. אבל זה בוודאי, אלה מצום לאחים שהם מגיעים ופתאום הם מקבלים שיוסף בכלל חי.
כן. הם לומדים באמת את סוד התשובה. הרי יוסף אומר להם שלושה דברים, שלוש השקפות עולם סותרות זו את זו בשלושה פסוקים מיד אחד אחרי השני. למשל, הוא אומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. כלומר, פה הדברים מאוד ברורים. אתם אשמים, אני הייתי בסדר, אתם חטאתם. אחר כך הוא אומר, ואתה אל תעצבו. כי מחרתם אותי הנה, כי זה טוב, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר, ברגע שאתם מבינים מה שקורה, בעצם לא הייתם כל כך רעים.
הייתם כלי.
הייתם כלי. אחר כך הוא אומר, ואתה, לא אתם מחרתם אותי הנה, כי האלוהים. בכלל, לא רק שהייתם כלי, אתם אפילו לא אתם עשיתם את זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כלומר, אנחנו רואים פה שלושה תהליכים, שכל אחד הוא חלק מהתשובה. שלב ראשון, חרטה, עשיתי רע, אני צריך להכיר בזה שעשיתי רע. אחר כך יש תשובה מיראה. בתשובה מיראה אני רואה שאני לא כל כך השם. בתשובה שלישית, תשובה מאהבה, מתוך הזדהות עם הטוב, פתאום מתברר שכל התהליכים שאני עברתי היו תהליכים אלוהיים, ואני יכול להסתכל עליהם אפילו מתוך שמחה.
יש בזה עודד, זה אפילו לשיטות פילוסופיות שאחר כך הציחולות מופיע אצל הרמב״ם במורה נבוכים, הפטליזם שאתם בכלל כאילו לא אחראים, ולעומת המשפט הראשון שבעצם אומר להם כן, יש לכם אחריות, כן אתם בחירה בין טוב לרע.
בדיוק, כאן אנחנו נוגעים בשאלה מאוד רצינית, שאלת הידיעה הבחירה שרבים התעסקו בה, כלומר גם בישראל גם בעמים, גם אצל עמנואל קאנט וגם אצל ברגסון וגם אצל רבי עקיבא להבדיל, אנחנו רואים אצל הרמב״ם, אנחנו רואים את ההתלבטות הזאת, האם התהליכים שאנחנו עוברים במהלך ההיסטוריה, במהלך החיים האישיים שלנו, האם התהליכים האלה הם דטרמיניסטיים, או שמה הם בחיריים? כלומר, האם אנחנו בוחרים להיות מה שאנחנו, או שמה יש איזו מהות שקופה עלינו את מה שאנחנו? וניתן לומר, הייתי מביא כאן איזה רעיון של רבי צדוק מלובלין, וגם של הרב קוק, שזה ההבדל שיש בהכרה בין לפני התשובה לבין אחרי התשובה. כל זמן שאני בוחר במעשים רעים, ואני עדיין מזדהה איתם, אז אני בתוך התחום של הבחירה. כלומר, אני נידון לפי המרחב המחשבה האנושית. ברגע שאני עושה תשובה, שאני מנתק את עצמי מן הרע, אני יכול כבר להתעלות למבט שרואה את הכל בתפיסה דטרמיניסטית.
ברגע שאני משתחרר מן הרע, אני נכנס למסלול שבעצם...
שבו אין בחירה.
שבו אין בחירה?
בדיוק.
וזה טוב?
זאת אומרת, זה מישור הכרחי של המציאות. כלומר, אני בבת אחת אומר, הכל צפוי, ובבת אחת אומר, הרשות נתונה. אלא שלפעמים אני נמצא בנקודת השקפה שבה הרשות נתונה, זה כאשר אני בוחר בין טוב לרע. אחרי התשובה, אפשר לומר שאני מתעלה למבט כולל של הכל צפוי.
אבל זה קצת, תראה, אנחנו דיברנו בפרשות הקודמות על החשיבות באמת, שאנחנו כבר לומדים מכאן על גאולה דרך חביבים, שאין אין, 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 אין תשובה בלי חטא. ואין גאולה בלי ביבים, בלי מקום להתעלות. אז מה קורה ברגע שאנחנו מתעלים, ברגע שאנחנו נכנסים לתוך התהליך של התשובה וגאולה? אז מה, אז אנחנו הופכים לגלמים? בעצם נוסעים בתהליך שבו אין משמעות לבן האדם?
נאמר כך, הבחירה החופשית של האדם היא מעלה או חיסרון? אנחנו רגילים בעקבות השפעה של החסידות, של תורת הקבלה, לראות בה בחירה החופשית מעלה. אלא שגם אצל הראשונים, אצל הרמב״ם, אנחנו רואים שיש איזשהו חיסרון בעובדה שאני בעל בחירה. אני הרי יכול גם לבחור ברע. עצם האפשרות שאבחר ברע, גם אם בסוף אני לא בחרתי, זה איזשהו פגם בנפש. אמנם זה הכרחי לעבור דרך תהליך של בחירה, אלא שיש גם השתוקקות של הנשמה שלנו להגיע למצב שבו אנחנו אחרי העבודה. אחרי עולם העבודה, אומר הרמח"ל, יש גם עולם קיבול השכר. אפשר לומר שביטול הבחירה היא כמין נתינת שכר לצדיק אחרי המאמצים.
או כאילו לחזור לימים שלפני חטא
הדעת, האדם היה כבר בעל בחירה. רק הוא ישתמש בה אחר כך לרע. בינתיים עוד לא ישתמש בה לרע, אחר כך ישתמש בה לרע. אנחנו רוצים להתקדם למצב עתידי של האדם.
זה קשה לי, כי אדם מודרני, קשה לי לקבל את המצב הזה שבו בעצם...
כאדם בכלל, כלומר לנו הרבה יותר נוח עם הבחירה החופשית, עם החירות שהיא נותנת לאדם.
כביכול, אפילו אם זה אשליה של חירות.
לא, אני חושב שזאת חירות אמיתית. החירות זה לא בלוף, זה ברצינות. אלא שאנחנו מדברים עכשיו על התעלות האדם, אל מהלכים שבהם כבר הבחירה הצליחה במהלכיה. מה שבעצם קשה לך, זה מה שקשה לכל אדם שהוא חושב על העולם הזה מול העולם הבא. כן? הרי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז לכן בעצם העולם הבא נראה משעמם, זה משהו נורא. מה, אז מה נעשה בעולם הבא? כל הזמן אנחנו...
נשב נאכל לוויתנים? ונלמד תורה?
באמת שמצאנו בחז"ל, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הרב יהודה אשכנזי היה אומר, שבזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, אז הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. כי אם לא זה שיעמום נצחי, מי רוצה שיעמום?
לא רוצים שיעמום. אבל בואו נחזור לאחים, כי יש כביכול פיוס, אבל זה פיוס אמיתי. הפיוס בין יוסף לאחיו, או שזה פיוס מקדים, ששוב, באותו מהלך זה אקספוזיציה, או התקציר, האירועים לפרקים הבאים בפיוס הזה.
כלומר, יש פה איזה קושי גדול, הרי סך הכל, הגורם הרשמי לפיוס, זה הצער של האבא. כלומר, בעצם מה שיהודה אומר, הנשק שלו, הטיעון שלו, אם אתה לא מחזיר את בנימין, אבא ימות. ואז אפשר לומר, זה מין לחץ רגשי, זה סחיטה רגשית. האם, מה יקרה אחרי מות יעקב? האם גם אז יחזיק השלום? כלומר, התורה לא יכלה לסיים את הסיפור של יוסף ואחיו בלי לספר לנו שהשלום הזה יחזיק גם אחרי מות יעקב. שאם לא כן, אז זה עדיין איזה מין גורם חיצוני שקופה את השלום. והדבר הזה צריך להתברר. במהלך הפרשה אנחנו רואים ואת יהודה שלח אל יוסף. הם עדיין צריכים ללמוד... אחד מן השנים.
אבל מעניין, אנחנו כל הזמן שומעים יהודה, אנחנו יודעים שבנימין קלו, שמעון קלו, ואיפה שערכים פה? אנחנו בעצם, אין התמקדות ביתר השבטים, זאת אומרת, הם כאילו נוכחים נפקדים בסיפור הזה.
נאמר ככה, שפה מתברר שישנם שני כיוונים של משיחיות יהודית. משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אלא שבכל, אפשר לומר שבכל שבט יש איזה משיח משלו. הרי אנחנו מוצאים אצל חז"ל שלא היה שבט שלא העמיד שופט. כך אפשר לומר שיש אפילו משיחיות כהנית, יש משיחיות של שבט נפתלי, של שבט יששכר. אפשר לומר שבכל משפחה בישראל יש המשיח שלה, ובעצם גם כל אדם יש בו איזה נקודה משיחית משלו, שכאשר הוא מודע לה קצת יותר מדי, הוא גם משתגע, הרי כל המשוגעים אומרים שהוא הם המשיח.
כן.
כן. אז זאת אומרת, פעם שמעתי גם גמטריה כזאת, משוגע בגמטריה אני משיח. יש, אבל אפשר לומר שיהודה ויוסף מהווים שני מוקדים להרבה הרבה משיחויות, שהם המשיחויות של כל אחד ואחד מן השבטים.
אבל נניח במדרש, בפרשנות יותר מאוחרת, מדברים על 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 התחושות של שאר האחים במפגש הזה, כלומר תחושות ספציפיות, נניח של אשר, של נפתלי, של דן, הרי גם הם נמצאים כאן, גם הם רואים את הכל, ואנחנו כביכול אנחנו לא יודעים מה הם חשים פה.
אני חושב שזה יתברר, הדברים יתבררו דווקא בברכות שיעקב נתן לבנים, וזה ודירה בפרשת ויחי, כשבעצם יעקב מגלה לנו מה כל אחד ואחד מהווה בקונסטלציה הכללית. כלומר, מה דן מהווה כאן, מה... ואנחנו רואים שגם כשיעקב שכב על ערש דווי, והוא חשש שמה אחד מן הבנים איננו בכלל האומה, אז כולם אמרו לו, שמה ישראל, ישראל אבינו, השם אלינו השם אחד. כלומר, כדי שיתגלה הייחוד, אנחנו זקוקים לכל סוגי היהודים. ובוודאי, המדרשים מלאים מזה, אתה יודע שבספרות של ימי בית שני גם נכתבה צוואת נפתלי, כן, צוואת אשר וכדומה. כלומר, כנראה שהספרות היהודית הרגישה את החיסרון שאתה מדבר
עליו. כן, אני גם תמיד שאני קורא את הזה, את הפרשה, אני רואה שאוקיי, אני יודע מה עם יוסף, אני יודע מה עם יהודה, אני מניח שאני מרגיש את התחושות המבועלות של בנימין, שכמעט היה קורבן פה, אבל מה קורה עם שאר השבטים? לאן, מה איתם? הרי יש להם אחריות, הם היו שם בעל הבור, הם זרקו, כולם זרקו את יוסף שם על הבור, הם מבועלים, הם חוששים. יכול להיות שאחד מהם נניח היה יותר אכזרי כלפיו, שהוא בוודאי יותר צריך לחשוש. אבל הנה, מתקיים, נניח, בוא נאמר, מתקיים הפיוס האמיתי, הפיוס שאנחנו יודעים כמה זמן הוא מחזיק בין בתוך שבטי ישראל, ויהודה יורד, חוזר לארץ ישראל, ויעקב יורד למצרים איתו, וזה אנחנו יודעים שאסור לרדת למצרים. אז איך יעקב שיודע את זה, עם כל ההבטחות והכל, עושה את המהלך הזה?
יעקב כשהגיע לארץ ישראל החליף את שמו מיעקב לישראל. יש קיום יהודי של הגלות, של קטנות, ויש קיום יהודי של ארץ ישראל, מתוך שררה,
של
ישראל,
מלכות.
של מלכות. כשיעקב מגיע לבאר שבע, ויבוא אלוהים אל ישראל, במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. הוא מחליף לו את השם בחזרה. ויאמר אל תירא מרדה מצרימה. כלומר, התחדש פה משהו מאוד חשוב. בעוד שאצל אברהם, המעבר מאברהם לאברהם, מהגויות לישראליות, הוא מעבר שאי אפשר לחזור בו אחורה, אצל יעקב מתגלה שאפשר לחיות בשתי זהויות.
רגע.
לפעמים יעקב, לפעמים ישראל. וזה מה שמאפשר להחזיק מעמד לאורך ההיסטוריה.
שאלה הרב. אז בעצם כל אלה שאומרים שבעצם יש קיום יהודי בגולה, זאת אומרת זה בסדר, זה קיום יהודי לגיטימי, זה קיום יהודי תחליפי, ואנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים מבית המקדש התחליפי שהיה באייה בסואד של חיילים בצבא הפרסי יהודים שהקימו להם בית מקדש, ובאיג'רבה, ובמקומות שונים.
בהליופוליס.
בעשרות מקומות בעולם, היהדות הייתה 10% מהעולם. אז בעצם האופציה הזאת של יהדות יוספית, או לא נקרא לזה יהדות עבריות, ישראליות של יוסף, היא מקובלת? מתי היא הופכת ללא מקובלת? מתי אנחנו מחליטים בעצם?
תמיד השאלה היא, באיזה זמן אתה חי?
אוקיי.
כלומר, איך אומרים, לפני הזמן זה לא הזמן, אחרי הזמן זה כבר לא. ויש לנו תמיד בעיה של לא להחטיא את הזמן. יש שני סוגי חטאים ביהדות, או חטאים של הקדמת הזמן, זאת אומרת, הדגם האולטימטיבי זה חטא העגל, שאתה רוצה להקדים את הזמן של ההתגלות, ויש החטא של האיחור, כמו חטא המרגלים, שאתה מאחר את הזמן. והשאלה מה יותר חמור? אנחנו רואים באופן גורף וברור, לאורך כל המסורת היהודית, יותר חמור לטעות כשהזמן הגיע ואתה אינך משתתף, מאשר לטעות כשאתה מקדים את הזמן. במילים אחרות, כשכבר מגיע הזמן לצאת, חמור לחשוב, להיות ריאקציונר, זה חמור לחשוב שאתה עדיין בעידן הקודם. כלומר, הקיום היהודי הגלותי, בוודאי יש לו משמעות, הוא אפילו הכרח של ההיסטוריה.
והיום, היום אנחנו באיחור של הזמן, אני, מה שאנחנו אומרים ליהדות החרדית.
נאמר כך, כשאתה אומר, עוד מעט הגאולה תבוא, כשכבר מאז, באייר תפשינחת, אתה נגאלת. כן. אתה דומה לאדם שאומר, רבותיי, עוד מעט השמש תזרח, כשאתה כבר עומד בצהריים.
וכבר יש, מזיע בשמש.
בדיוק, יש איזה בעיה. כלומר, מי שנגיד רוצה לבחון את התהליכים בראשית התפתחותם, כמו שמשל בדקו את משה לבדוק כן. אם הוא אכן באמת הגואל, זה לגיטימי. אחרי שכבר עברת את ים סוף, אתה עדיין מפקפק שמה ניגלת או שמה לא ניגלת, זה כבר דתן ואווירם.
אבל בסדר, אז יגידו לך, אורתודוקסים, יגידו לך, קודם כל, מה, אני מדבר על היהדות החרדית, מה אתה מדבר, איזה גאולה אתה רואה פה בראש שלך, מה, מה, אנחנו לא בזמן גאולה, הכל, הכל בסדר, ואתה, ואולי אתה מקדים, אולי אתה בחטא העגל עכשיו.
זאת השאלה באמת, מהו ה... אופי של הגאולה לפי המסורת היהודית. ואני חושב שאפשר ללמוד את זה מתוך מה שהפריד את היהדות מן הנצרות. כשמייסד הנצרות הגיע אל הרבנים, ישו, הוא אמר, תראו, אני באתי לא בשביל מה שאתם רוצים. אתם, הרבנים, רוצים שיבוא בן דוד כדי להוציא אתכם מן העול של הרומאים. אתם רוצים שחרור פוליטי. אני באתי בשביל לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, מה שאתה אומר זה יפה מאוד, רק שזה מחוץ ליהדות. כלומר, אנחנו רואים דווקא הנצרות קמה על רקע ההתנגדות לרעיון של גאולה שהיא בעלת תוכן פוליטי. אבל מזה אתה לומד גם כן בדרך הופכית, שבעצם מה שהיהדות תמיד דרשה ותמיד זיהתה בתור הגאולה, זה קודם כל היציאה מעבדות לחירות.
שחרור לאומי.
לאומי, פוליטי, מעצמאות.
זאת אומרת, מדינית. עם כל הכבוד ליוסף, הדגם הוא הדגם של יהודה. השחרור הלאומי קודם לכל שחרור.
נאמר כך.
גם מוכיח את כל הטענות לגבי היהדות, דת או לאום. זה הדיאלקטיקה המיוחדת.
נאמר כך שפה הנקודת המפגש בין יוסף ליהודה. מה בעצם רצה יעקב כשהוא שולח את יהודה אל יוסף? אנחנו לומדים פה שני דברים. א', שיוסף מלמד את יהודה את מדעי המדינה. הרי יהודה לא למד את מדעי המדינה. יוסף, בתור מלך במצרים, הוא זה שיכול ללמד את זה. כלומר, יש כאן דבר חשוב. גאולה לא תבוא בלי כישרון פוליטי, בלי אדם שגדל בבתי הקפה של פריס, ובסלונים של וינה, או בבית פרעו. כלומר, יש בלי הממד של המודעות לחיים פוליטיים, גאולה לא תהיה.
בלי הממד האוניברסלי. זאת אומרת, אתה חייב לחבר משהו אוניברסלי ללאומי.
יפה,
ואת
זה לומדים מהתרבות הפוליטית של אומות העולם. לעומת זה, גם נאמר במדרש שאת יהודה הוא שלח ליוסף כדי להקים בתלמוד שמשם תצא הוראה. כלומר, מה בעצם רצה יעקב כאן? לפסוק הלכה כיהודה נגד יוסף, שבסופו של דבר המוקד שבו החיים המדיניים צריכים לפעול הוא דווקא בארץ ישראל כשיטתו של יהודה. יוצא לפי זה שכל השהות במצרים תחת שלטונו של יוסף היא מין בועה בדרך, זה משהו זמני, זה לא דרך הקיום האולטימטיבית של הזהות.
אבל אנחנו נשלם עליה, 400 שנה נשלם עליה
בסופו של דבר.
אז אני שואל, אתה יודע, באמת יוסף, וזה באמת לסיום, יוסף, דיברנו כבר בפרשות קודמות, שהוא בעצם הדמות האב לדמות שהופיעו אחר כך ביהדות. של היהודי, שהוא שר גדול, וזיר, בין אם זה אברבנאל, זה נניח לפני כמה שנים מועמד לסגנות נשיאות ארצות הברית, ג'ו ליברמן, יהודי אורתודוקסי, שומר שבת, הכל על פי הפירו, לא קונסרבטיבי, לא רפורמי. זאת אומרת, זה קיים עדיין, הדגם היוספי הזה.
עם הסיכונים של זה. כלומר, באיזשהו שלב, כאשר אתה הופך להיות יהודי החצר,
כן.
לך תדע, בעד מי אתה פועל בסופו של דבר, האם אתה פועל למען, איזה מין זהות קוסמופוליטית שמשרתת את המעצמה של אותם הימים, או שמעתה נאמן לתוכניות של גאולת העולם דרך העם שלך.
כי אם אנחנו רק מזכירים שמות שהמאזינים, שהצופים, יחשבו, ילכו, יקראו, אם זה טרוצקי, אם זה כמעט כל החברי, כל אנשי המהפכה, המהפכת אוקטובר, שלפחות חצי מהם הם יהודי, ולאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים את זה. יש גם מחיר שמשלמים על הקוסמופוליטיות הזאת, צריך תמיד לזכור את זה. אם כי זה תמיד יפה גם להיזכר בזה. טוב, זה במקצת הפרשת ויגש, ואנחנו, אני מניח שהצופים שלנו יפתחו את הספר ויקראו וילמדו ויחקרו ויפשפשו, וזה חשוב. אני מאוד מאוד מודה לך, הרב אורי שרקי, היה לי לעונג, וגם אני השכלתי, ואני מקווה שגם אתם.
תודה רבה.
שיהיה המשך שבוע נעים, ואני אפגש בפרשה הבאה.
שלום.